סייעתא דשמיא, השבת נקרא פרשת בו. אנחנו במוצאי א' שבט, ראש חודש שבט. שיעור יהיה לעילוי נשמת אבא מרי, רבי ציון בן יהודה ודאולת, ולעילוי נשמת ויקטור חואטו בן ניסה, סבא של אביגדור, לרפואת כל חולי עמו ישראל, בלי יוצא מן הכלל. אנחנו קוראים בפרשת וערה, פרק ז' פסוק הראשון, אנחנו קוראים פסוק שהוא סוג של מוטו. סוג של מוטו. אומר הפסוק כך: ויאמר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. המדרש תנחומה מביא על הפסוק הזה, אמר קדוש ברוך הוא, לפי שאתה פרעה הרשע עצמו אלוה, הריני עושה אותך עליו אלוקים. לך והודיעו שאינו כלום בעולם. ומיניים שעשה עצמו פרעה לאלוה, שנאמר, יען אשר אמר, לי יהיה אורי ואני עשיתים. פסוק מיחזקאל, קראנו אותו בהפטרה. אני הוא שבראתי את עצמי, יש שם עוד איזשהו המשך, והמדרש מסיים, לך ופרע ממנו. גם המדרש רבא מביא עניין דומה, מדרש רבא, פרשה ח' על וערה, אומר כך, ומי גרם לפרעה שולקה, על שאמר לי יורי ואני עשיתיני, לפיכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, כי גבוה מעל גבוה שומר, וגבוהים עליהם, לך ועשה מי שעשה עצמו אלוה, שחץ בעולם. תעשה ממנו כלום, תעשה ממנו מושפל. תשפיל אותו, תראה לו שאין באלוקות שלו שום דבר ממשי. זאת אומרת, כמשה רבנו נדרש לשחק אלוקים מול פרעה, ועליו להופיע כדמות שפוקדת על פרעה מה לעשות, ולגרום לפרעה לציית לפקודות. זה המשמעות, שאלוקים מצווה משהו, צריך לבצע. אם משה רבנו נדרש להיות שחקן בדמות של אלוקים, אז הוא צריך לאמץ את התכונות ואת האופן שבו אלוקים פועל בעולם. כמובן שהדבר הזה מעורר שאלה רצינית. משה רבנו, רבן של כל הנביאים, מנהיגם של עם ישראל, שכל עניינו לפרסם בעולם אלוקים של אמת, את האמונה באל אחד, להיאבק באלילים, הוא מצטווה עכשיו להופיע כאלוהים לפרעה, על מנת להכניע את פרעה בפני אלוקי האמת. זאת אומרת, זה סוג של הפוך על הפוך. משה רבינו, התכלית שלו, כאב כל הנביאים, רבן של כל הנביאים, היא להוכיח שרק הקדוש ברוך הוא אלוקים. והנה הוא עכשיו מופיע כאלוקים. זאת אומרת, זה סוג של הפוך על הפוך. אומר לו הקדוש ברוך הוא תופיע כאלוקים, תכניע את פרעה שחושב שהוא אלוקים, ובזה תראה שאני הוא האלוקים. זה קצת מוזר, תסכימו איתי, המשחק הזה. זאת אומרת, ברור לנו שמטרת הופעתו של משה כאלוקים היא על מנת לבטל את היומרה של פרעה להיות אלוקים. זה ברור. למנוע מפרעה לחשוב שהוא בעצמו אלוקים. אבל האופן שבו זה נעשה מזמין ברור. מדוע להכניע את פרעה נדרש משה לשחק את האלוקים?
חייב להכניס שאלה. את המילה אלוהים מותר להגיד את זה ככה ביום טוב אלוקים, אלוהים אפשר להגיד.
רק
לא, לא עושים גוף שברכים. אני מדבר על האלוקים שכותו באלף למדים. אלוקים. עכשיו אתה הסבלת שאלוקים זה לשון רבים. זה כאילו אלוהה ויש הרבה אלוהים כאילו. אז אולי ככה מדבר פה על איזה אלוקים שיש לא על האלוקים של
הדבייה. בואו נחליק תיקונים במה שאמרנו. מה שאני אמרתי שמותר לבטא אלוהים זה ביחס לאלוהים אחרים. שאומרים אלוהים אחרים לא צריך להגיד אלוקים אחרים. זה אחד. פעם שנייה שמתכוונים לדיינים, דיינים נקראים גם כן אלוהים, אז אפשר לבטא אלוהים ביחס לדיינים, שופטים. שופטים של עם ישראל נקראים אלוהים. אז ביחס לשני המקורות האלה, בכל יתר הפעמים, אנחנו לא אומרים אלוהים, אלא אלוקים. יכול להיות שיש מאן דאמר כזה, יכול להיות, אני כרגע רוצה להתרכז בפירוש המקובל. פירוש המקובל, כמו שנראה מיד, זה הפירוש שמשה רבנו נדרש לשחק את התפקיד של אלוקים לפרו. מה הייתה היומרה של פרו? הנביא יחזקאל מביא את הפסוקים בצורה מפורשת. לי יורי ואני עשיתים. שתי בחינות. לי יורי זה מה שפרו הרשע חושב שהוא או רצה שכולם יחשבו, לא רק שהוא חשב כך, אלא הוא רצה שכולם יחשבו, שהוא הטבע, הוא אלוקים, הוא הטבע, הוא שולט בטבע, הוא קובע את חוקיות הטבע, הוא מעלה ומוריד את היאור, הוא משפיע את השפע הגשמי שנובע, שהיאור מנביע לכל מצרים. אנחנו יודעים, פתוח סוגריים, שכל השפע וכל מה שהיה ביאור עולה ויורד, זה הכל כתוצאה מהברכה יעקב אבינו. אבל פרעה נתן לכולם להבין שזה נובע ממנו. לי יורי, אני שולט ביור. היור היה אלוהים במצרים. אלוהים אחרים. היור היה בשבילהם אליל, בשביל המצרים. אומר פרעה, אני שולט ביור. זאת אומרת, מה אני? אני הכוח השולט באלוהים. עד כדי כך. כמו שכתוב שפרעו בחלומו והנה אני עומד על היור על היור פרעו חושב שהוא מעל הכוח הזה שנקרא הכוח הטבע והוא שולט בטבע ואני עשיתיני אומרים חזל מה זה ואני עשיתיני אני בראתי את עצמי לא נבראתי אני אינני נברא אני בורא את עצמי זאת אומרת, כדי להוכיח את הטענה הזו, לא,
אלו שימושים.
אנחנו יושבים פה, כולנו מבינים שאדם יכול להגיד עד מחר, אני בורא את עצמי. אבל הוא לפחות בינו לבין עצמו יודע שהוא גוף נגוף, שהוא נזקק לשירותים, והוא חייב לאכול, ולא, הנה חינמי. אז מה הוא היה עושה באמת? פרעה המדרש מתאר שהוא היה נוהג כל היום באיזה מין סיגוף נורא והיום שבמשך היום לא היו רואים אותו נזקק לשום צורה, בשום צורה ואופן לשירותים ולפנות בוקר הוא היה יורד אל היאור ככה כשעוד כולם ישנים מתפנה וחוזר לסיגוף המשוקץ והיום שהוא היה נוהג בו פתוח סוגריים שרבנו בכל המכות עד פרשת בו היה פוגש את פרעה על היור מתי? בדיוק בבוקר שהוא יורד לעשות את צרכיו זאת אומרת למה? מדרש אומר זה מידה כנגד מידה כתוב שעם ישראל היה בקוצר רוח ועבודה קשה פרעה היה כל כך מענה אותם כל כך מעניין אותם שלא הייתה להם, לא הייתה להם רוח לא הייתה להם. לא הייתה, הם לא יכולים כבר, אי אפשר לסבול. מה אתה לא יכול לברכו? זה אנחנו בסוגריים עדיין. אז הוא היה שלח לו את משה רבנו. משה רבנו היה מגיע, פרעה יורד ככה בגניבה לתוך היאור, הוא לא מפוצץ כבר, פשוט אחרי יום שלם. ופתאום יוצאים לו משה ואהרון, בוב 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 את ההמשך אתם כבר מבינים. איזה קוצר רוח היה לו. איזה קוצר רוח היה לו. אז זה סדור סוגה, אני קצת מלטה בבריחותה. זה ברור אבל שהחוויה הזו שהוא חווה, שהם מגיעים אליו בכל פעם שהוא רוצה לנהוג מנהג שלי יורי ואני עשיתי, אני גם אני שולט על היור וגם אני בראתי את עצמי, והם באים אליו שם, מוכיחים אותו מה שנקרא על פניו. מוכיחים אותו על פניו שם עם שש מכות קטלניות. מה המשחק? שחקן משה רבנו. מה המשחק? המשחק ברור. גם למשה הוא ברור. משה יודע שלא משנה איזה מכה פרעה יחטוף, הוא לא ישחרר את עם ישראל ממצרים. אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו במפורש, ולא ישמע אליכם פרעה, ואנוכי הכבדתי את ליבו. הקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה מפורשות, פרעה לא יתרצה, הוא יקבל את המכות וימשיך לעמוד בסירובו. זה המשחק. ברור למפיק והבמאי הראשי ולשחקן הראשי בעלילה הזו, ברור שפרעה לא משחרר את עם ישראל ממצרים. הוא יקבל את המכות ולא ישחרר. זה משחק שיש בו גם, חוץ מעלילה, יש בו גם התעללות. זה לא רק עלילה, זה גם התעללות. אתה לוקח את פרעה, מכביד את ליבו, נותן לו מכה. מכביד את ליבו, נותן לו עוד מכה. זה עלילה מדומה. פרעה יכול היה לכאורה לבוא בטענה, להגיד דבר מאוד פשוט. אתה בא עליי בעלילה. אתה לא נותן לי את האפשרות. לכאורה אני אומר, לו היינו מוצאים עכשיו את פרעה מאחורי הקלעים של העלילה הזאת, תכף אנחנו, אני לא אגדבר בשפה כזו, תודה רבה. אני לא אגדבר בשפה הזו, אבל זה מתבקש, כן? כי אנחנו עכשיו רש"י אומר, התעללתי ומפרש שיחקתי, כן, בפרשה שלנו, על מה שכתוב, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי ששמתי בם וידעתם כי אני אדוני, אומר רש"י, התעללתי, שיחקתי. אנחנו בעצם משחק. ברור שיכול היה לכאורה פרעה לבוא ולטעון את הטענה, אתה בא עליי בעלילה, טענת אדם הראשון כלפי הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? שמת לי נחש בגן עדן, שמת לי את יצר הרע, ואתה עכשיו בטענה, למה אני נופל? לא היה יצר הרע, לא הייתי נופל. לא היית נותן לי הכבדת הלב, הייתי משחרר אותם. הנה, כבר שכנעתי את המשחק, השורש שמשחק זה שחק, שזה קשור כמובן ליצחק, יצחק אבינו. יצחק אבינו הוא נקרא בתהילים יצחק, נכון? פרק קופה, פרק הארוך בפרק הארוך בתיקון הכללי, פרק קופה, שם יצחק נקרא יצחק. למה הוא נקרא יצחק? על שם מה שאמרו אמרה, תחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. כך כתוב, תורה, קראנו את זה. מדוע הצחוק והצחוק והמשחק קשורים דווקא ליצחק, שהמידה שלו היא מידת הגבורה, הצמצום? כי הצחוק והמשחק תלויים דווקא בצמצום ובהסתרה שנובעים משם אלוקים בעולם. אנחנו יודעים שהטבע, גימטריה אלוקים, הטבע, גימטריה אלוקים, מה שטבוע בו זה אלוקות, אבל הטבע כולו מסתיר כל הזמן ומצמצם את הגילוי של הקדוש ברוך הוא, את הגילוי שלו הוא מצמצם, הוא מסתיר. אנחנו מסתכלים, רואים כל עולם כזה מאוד יפה, מאוד נחמד, אבל אם אני מחפש את הקדוש ברוך הוא בעולם, קשה לי לראות אותו, קשה לי למצוא אותו, קשה לי לחוש אותו, כי העולם מעלים אותו, העולם משום העלם. מה מעלים ביותר את הקדוש ברוך הוא בטבע? זה שיש בטבע חוקיות, שהיא לכאורה חוקיות קבועה, ולא תלויה בכוונות של האדם ובמעשים שלו. השמש תמשיך לזרוח, לזרוח במזרח ולשקוע במערב, בין אם אנחנו טובים ובין אנחנו לא טובים. ואם אני אניח תפילין או לא אניח תפילין, זה לא ימנע מהכוכבים לעלות במסיבתם בשעת הערב. יש מוטב החוקיות והנאה לזרום במורד לעולם ולא יעלה במעלה ההר. וכל דבר שאני זרוק לאוויר, כוח הכבידה יוריד אותו חזרה לארץ. בלי שום קשר לשאלה אם שמתי מזוזה בבית או לא. מה הקשר? נכון? זה מוזר, יש חוקיות. החוקיות של הטבע היא מעלימה ביותר דווקא את מי שיצר את החוקיות והטביע בטבע את החוקיות הזו. זה חדוש ברוך הוא. אז אנחנו יודעים, אנחנו אומרים, כי שמש ומגן הוויה, אלוקים, זה המשך. מה זה שמש ומגן? שם אלוקים מסתיר, הוא מגן, הוא מסתיר את שם הוויה. שם אלוקים מסתיר את שם הוויה. מהטעם הפשוט שהזכרנו כרגע. מה הסכנה שיש בצחוק ובמשחק? הצמצום והמשחק מהקשרים היווצרות של יש דבר נפרד בפני עצמו. אתה רואה דברים נפרדים. אתה רואה, בטבע אתה רואה דברים נפרדים. יש את זה שאנחנו חושבים פה בצורה הזו, וכל אחד מרגיש את העני שלו בנפרד מהעני של חברו. עצם זה, זה כבר יוצר איזו תחושה שיש אני והוא. ודאי שברגע שיש את העני, ממילא יש גם הוא ביחס לקדוש ברוך. הקדוש, ברוך, הוא. ושהוא, מסתר, נעלם, כן, ההוא זה הצורה הנעלמת, הנעלמת, הגוף השלישי, הצורה הנעלמת. עד כדי כך האדם יכול להרגיש נפרד, כאשר מדובר בהסתרה כזו, בסוג הזה, עד כדי כך שאדם יכול לפעמים להרגיש בעצמו אלוה. בעצמו להרגיש אלוה. זה לא זה יומרה של פרעו שחי לפני 3,500, 3,600 שנה, ואנחנו היום משוחררים מזה לחלוטין. גם היום יש בכל אחד מאיתנו איזה פרעו קטן שמסתתר, ולפעמים, רצון שנזכר שזה יהיה לעתים רחוקות מאוד, אבל לפעמים, לפעמים לעתים קרובות, נותן לאדם לחוש אלוה. זה הסכנה בהסתרה הזו. מצד שני, כאשר יהודי משחק נכון בתוך זירת הצמצום, הצמצום הזו, ומתפקד בתוך הצחוק והצחוק והשעשוע האלוקיים, אז זה הופכת להיות המעלה הגדולה ביותר שלו. וננסה להסביר בסייעתא דשמיא את הדברים. אנחנו כולנו מכירים את זה. שבביאת משיח צדקנו, ביום שהעולם יגיע לתכליתו, אז ימלא שחוק פינו. דווקא שחוק. לא תפילה, לא תהילות השם, שחוק. ולעתיד לבוא, למי אנחנו נאמר, אתה אבינו? יצחק. תגיד לאברהם, שורש האבות. תגיד ליעקב, בחיר האבות. לא, דווקא ליצחק. זאת אומרת, אנחנו ברור שהתכלית היא בסופו של דבר, התיקון הוא, כשהוא יתגלה ויתברר, יש חוק. יש חוק, יותר נכון. כי זה לשון הכתוב, חוק, ויש לזה משמעות.
אבל זאת מיטת הדין, איך נסתדר לי?
או, נו, הנה. זו השאלה. איך אנחנו מסתדרים עם הצמצום? איך הצמצום מסתדר עם כל מה שאנחנו מדברים? עם התיקון, עם התכלית, עם להגיע לסופם של דברים, להגיע לסוף העלילה, להגיע עם צחוק על הפנים. אז אם עלה שחוק פינו, איך זה מסתדר? זה טעון ברור של מדוע אנחנו צוחקים. בדרך כלל אדם צוחק כתוצאה מברור של נקודה מצומצמת. נקודה שהיא בגדר של צמצום. הבירור הנכון מאפשר לו לזהות שהתוכן, הטקסט, שהוא שמע עד עכשיו, המראות שהוא ראה עד עכשיו, המציאות כמו שהוא חווה אותה עד עכשיו, היא לא, היא מציאות מדומה. היא לא מציאות של מחשבה קודמת שהייתה לו, אלא מציאות אחרת לחלוטין. תכף דוגמה. אם מספרים לאדם בדיחה, אם סוף הבדיחה היה גלוי לו, היה גלוי לו ולא היה נסתר, הוא לא היה צוחק מן הבדיחה. ומדוע הוא צוחק מן הבדיחה? תנאי ראשון, הוא לא יודע את הסוף. התנאי השני, שסוף הבדיחה, סוף הבדיחה שהוא נעלם והוא נסתר, זאת אומרת שאנחנו מצומצמים ביחס לידיעה של הסוף, הסוף יהיה מפתיע. אם הסוף לא יהיה מפתיע, זה לא מצחיק. מתי אתה צוחק? שיש סוף מפתיע. בימינו, התורה הקדושה שקוד ההתנהגות, קוד ההוראות, קוד החוקים, לחיים שלנו, כן, תורה זה לשון הוראה. אנחנו לא לומדים עכשיו איזה ספר היסטוריה. וכשאנחנו מצווים לחיות הפרשה, גם בימינו יש פרעה ויש מצרים. כמו שהתחלנו לומר, לי הורי, אני שולט בטבע בחוקיו. אתם מכירים את התחום שנקרא מדע. מה אומרים המדענים? אנחנו שולטים בחוקי הטבע. אנחנו יכולים להקם אותם אפילו. יש היום יומרה להקם את חוקי הטבע של מדענים. לא כולם, ברוך השם, זה תופעה שהולכת ומצטמצמת, אבל התופעה הזאת כזאת, קיימת. ואני עשיתיני, אבל כולכם מכירים את זה, אמרנו את זה כמה פעמים, זה מה שאומר כל אמריקאי, טוב, I'm a self-made man. אני עשיתי את עצמי. אני בעשר צבאות בניתי את עצמי. אני עשיתיני, זה כמעט תרגום מדויק של המילים העבריות. אני עשיתיני, I'm a self-made man. אני עשיתי את עצמי. בואו, תראה, בעשר הצבעות, בכל שיחה, בכל מינגלינג, בכל שאדם רוצה להרשים את הזולת בעולם המערבי, הוא אומר, אני עשיתי את עצמי, אני לא נולדתי עם כפית של זהב, אלא אני בניתי, אני עשיתי, אני. אתה יכול לשמוע לפעמים עד זרה את המילה אני, בתוך שיחה של 10 דקות, רבע שעה שאתה משוחח עם אדם, אתה יכול לשמוע אותו אומר, פעמים רבות מאוד את המילה אני. תשאו, כשאדם אומר אני, הוא שם את עצמו במרכז מיד, במרכז העניין. אז היומרה הזו, הפרעונית הזו, שנראית לנו משהו רחוק, לא קשור לחיים שלנו, משהו שהיה פעם, קיימת גם בימינו. קודם כל צריך לדעת ולהכיר במציאות הזו. ומול הפרעו הזה, שאומר לי, בראש שלי, אצלי, אני מדבר רק על עצמי, זה לא שער בכם, לי יורי ואני עשיתיני, המשה שבי, שהוא בלשון הווה משה, הוא היה לכאורה, היה אמור להיקרא משוי, משום שהוא מן המים משיתי הוא, אני משיתי אותו, אומר את בת פרעה, והי משמו היה צריך להיות שהוא נמשה מן המים, משוי מן המים, אבל הוא נקרא בלשון הווה, פרזנציפל, משה, שהוא עכשיו משה מן המים, הוא מוציא מן המים. את מי הוא מוציא מן המים? כל אחד ואחד מאיתנו. משה רבינו זה הכוח שמאפשר לנו, כשאנחנו, שהוא משחק בתוכנו אלוקים, תכף נבין את העדינות בזה, מאפשר לנו לצאת מן המים. מהמים של הטעות הזו, שנקראת לי אורי ואני עשיתים. לא לקחת ברצינות את היומרה האנושית, אבל הטיפשית, שאנחנו אלוקים. לעמוד באיזה סוף של תקיפות על העובדה שאלוקים יש רק אחד והוא בשמיים, הוא לא פה. חס ושלום. בשמיים הכוונה מלוא כל הארץ כבודו, כן? אבל הוא לא אני. זו הכוונה, הוא לא אני. מה זה מצרים? מצרים זה נקודת הלחץ, המיצר, המיצרים. מה גורם אצלנו מיצרים? היצרים. זה בדיוק אותם מותיות. יצרים, מצרים, מיצרים, זה אותם מותיות. היצרים שלי, מצד אחד יצר הטוב, מצד שני יצר הרע, גורמים למיצר, כן? למקום צר אצלי בנפש. משום שמצד אחד אני נמשך לעשות טוב, זה הנקודה האלוקית, הנשמה, שמושכת אותי אל שורשי הטוב, ומצד שני הקדוש ברוך הוא הטביע בנו יצר הרע, שהוא מושך אותי לכיוון ההפוך, ואני בין שני הכוחות האיתנים האלה מרגיש במקום צר, במקום לחוץ, זה המיצרים שלי. זה לא בכדי שפרעו הוא אותיות העורף, והשרים שלו, שלושת השרים שלו, הם נקראים שרי הגרון, זה שר הטבחים, שר המשקים ושר האופים, זה נוטריקון תמה, טבחים ת', משקים מן, אופים א', תמה. הם יושבים, הם שרי הגרון. למה הם נקראים שרי הגרון? כי הם אחראים על כל מה שיוצא או נכנס, עובר מהג' ראשונות, מהראש אל הגוף, או עולה מהגוף אל הראש. איך עולה מהגוף אל הראש? הדיבור. מה יוצא לך מהפה? תפילות, או תהילים, או תורה, או גמרא, או לשון הרע, רכילות, הכל עובר דרך השרים האלה. מה נכנס לך לפה? אוכל כשר, דברים רק על פי שברכת עליהם, שתית, ברכת, או כל מה שבא.
מאחרים על בלוצת הכלי.
יוצא שהם על בלוצת המגן. כן, אז הם יושבים פה, והוא יושב מאחור אותו, על העורף. עולה מחשבה טובה, הוא שמה. מה הוא יגיד לאדם? תכף נשמע, בדיוק מה שהוא אומר. תכף נשמע מה הוא אומר. יש לו לפרו, יש שני משפטי מפתח, שהוא לוקח אותך לאן שהוא רוצה, עם המשפטים האלה. אבל בכל אופן הם יושבים פה. מה זה להיות במצרים? מה זה במצרים? אומר האריזל, זה קטנות מוחין. זה להיות בקטנות מוחין, זה סוד העיבור. כמו שיש לידה, סוד של לידה, יש סוד העיבור. מצרים לעם ישראל, המיצרים, היצרים לאדם, זה עיבור. זה קטנות למוחין. מה זה עיבור? הדברים מסתרים. כאשר אישה היא מעוברת, אתה לא רואה את האדמות. הכל נסתר, הכל פנימי. מתהווה שם משהו. אבל הדבר המתהווה הוא איננו גלוי, הוא בלתי נראה. למה אתה תבוא לו לעשות קרש של אישה שקופה? למה לא? חלון. זה פה חלון. יש לך חלון, התינוק יראה אותנו ואנחנו נראה את העובר. למה לא? זה בעיה בשבילו לעשות קיר מזכוכית גנישה. מעליות שקופות. מה הבעיה? אלא לא, זה חייב להיות, העיבור חייב להיות הסתר. כי זה המהות של עיבור. לכן עיבור בגימטריה זה רפח. רפח, מי שיודע מה הכוונה, רפח ניצוצים, נכון? זה קטנות ומוחין. פרעו הוא המוחין של מצרים. לכן המדרש אומר שהוא היה קטן. אמה על אמה. זה אלה היום מדרש פרעו. מלך האדיר של מצרים. המדרש אומר הוא היה אמה, זה הגובה שלו וגם הרוחב שלו. אמה על אמה. יכול להיות. מה זה כשנקרא שהוא היה קטן? זה נקרא שהמוחים במצרים הם בקטנות. בקטנות. לא רואים את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא קטנות מוחים. לא מבינים שהוא שולט. חושבים שהדברים קורים לעצמם. הטבע פועל מעצמו. אולי מתוך איזושהי מחשבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואחרי שהוא עושה את העולם הנפלא הזה והצביע בו את החוקים המדהימים האלה, הוא הלך לעשות דברים יותר מעניינים, כמו פילוסופיות המזרח, פילוסופיה ההודית ופילוסופיות אחרות, שהם טוענים, נכון, היה פעם, היה דבר כזה, יש דבר כזה שנקרא הקדוש ברוך הוא, אין ויכוח, רק הוא לא פה. הוא לא מתעסק עם שטויות, עם דברים קטנים. בדיוק להכחיש את הכוח הזה של בורא עולם, של יחיד. להכחיש זה נקרא, אין כוח אחד, גם לנו יש כוחות. צריך לתומי מצרים, בלתיהם, בלהתיהם. אז תראו שם את הדברו של רש"י, בפרשה קודמת, בעירה. יש לתיהם ויש להתיהם. זה בכישופים ובכל מיני סוגים של סוגי קישוט למיניהם. מה הם רצו להשיג בזה? לראות, הנה אתה זורק את המטה, משליך את המטה, ניאלתנים, גם אנחנו משליכים ניאלתנים. אתה מביא מכת דם, גם אנחנו יודעים להביא מכת דם. אתה מביא צוורדע, גם אנחנו מביא צוורדעים. כן, אנחנו יודעים לעשות. כן, רק שהוא לא פה. הכוח הזה, הנוסף, הוא הלך לעשות דברים אחרים יותר מעניינים. הוא לא מתעסק עם דברים קטנים. את דברת על אלוקים כזה גדול, כזה עצום. מה יש לו להתעסק פה עכשיו עם איזה עלה שנופל מעץ וחסות על איזושהי תולעת, בהשבחה פרטית כזו? זה בכלל לא בתחום המוחים שלו. המוחים שלו זה כמו תינוק. תינוק קבל בקבוק. מה הוא חושב? מי מאכיל אותו? הבקבוק! אבל מי ברא כולל זה בדיוק השאלה שלנו. הוא שואל. זה בדיוק השאלה של פרו. מבינים את זה בשבת נדבר על זה. השאלה של פרו הייתה, אני לא מכיר. מי זה אלוהים? אני לא יודע מי זה. על מה אתה מדבר? אני לא מכיר אותו. עכשיו, שם אלוקים הוא לא יכול היה לומר שהוא לא מכיר. שם אלוקים. אבל הוויה, יוד כבקה, הוא אומר, אני לא מכיר. שם אלוקים, למה הוא לא יכול היה לומר שהוא לא מכיר? מהטעם שיוסף לימד אותו. יוסף לימד אותו, יוסף בא אליו. ואומר לו, בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעה. לימד אותו. האדם הוא כלום. יש אלוקים. אבל אמרנו, מה זה אלוקים? זה הביטוי של הקדוש ברוך הוא בטבע. הטבע, גימטרי הטבע. אז את זה פרעה מכיר. אבל הוא אומר, שם הוויה, אתה אומר, השגחה פרטית כל הזמן? אין דבר כזה. קטנות מוכין, הבקבוק מאכיל אותי. זה הטבע. יכול להיות, יכול להיות שאם הוא היה רוצה ללמוד, אולי לא, אולי לא היינו מקבלים, לא היינו מקיימים את השיעור הזה אם הוא היה לומד. לא להתבלבל, גם בסנה הוא מתגלה בשם אהיה אשר אהיה, משהו אחר. ויש פה משמעות, לא נכנסנו לזה, פרשת שמות, צריך פעם לדבר על שמות הקודש. נדבר על זה בהזדמנות. היציאה מהעיבור, הלידה, זה יציאת מצרים. יוצאים מקטנות מוחים, אתה יוצא לגדלות מוחים, אתה מתחיל להתפתח ולצאת מהמיצרים. אדם נמצא באיזה מצב של לחץ, במצב של לחץ הוא קרוע בין היצרים, זה גורם למצבים של הרגשה של שכרה, של מקום צר, היציאה שלו מהמקום הצר, זה יציאת מצרים. ומה זה תלוי? בגדלות מוחים. פתאום הוא מגלה שיש רק הקדוש ברוך הוא. כל העולם זה הכל פיקציה, זה מיד מרגיע. רגע. אתה לא אחראי להצלחות, אבל אתה גם לא אחראי לכישלונות. נחמד, חדש ברוך הוא מה שהוא רוצה, עושה. עשית השתדלות, ורגע עכשיו זהו, שיעור לו. שיעור לו, הפתעה, עשית השתדלות, מכאן ואילך לא עליך המלאכה לגמור. אתה לא אלוהים. אתה לא בורא. אתה לא אחראי. זה לא. שזה משחרר אותך מאחריות למעשים, לא מאחריות פלילית וגם לא מאחריות מוסרית. משום אחריות זה לא משחרר אותך, אלא מה? זה משחרר אותך מצד אחד מהתחושה שאתה אלוהים, ומצד שני, זה מצד אחד של המיצר, והצד השני של המיצר זה ההכרה הברורה שאתה מוגבל ביכולות שלך. הנה עובדה, אתה לא מצליח. לפעמים בדברים פשוטים. לפעמים דברים פשוטים, אדם רוצה להחליט. פאנצ'ר. והוא לא מצליח. לא מצליח סובב את ה... לא יודע איך קוראים לזה, את ה... לפתוח את הגוז'ונים. לא מצליח! אתה מפתח צלב. הוא לא מצליח סובב. יש קצת חלודה. קצת חלודה, והוא כבר לא יכול. אני לא מדבר על דברים יותר מורכבים. לפעמים הוא לא מוצא את השעון. יעזור לו כמה הוא חכם, כמה הוא נבון, כמה הוא... יכול לחפש... 5 דקות, 10 דקות, עשה את ההשתדלות שלו, אם זה שעון מאוד יקר, אז כדי שיבזבז יותר זמן אולי, אבל בזה נגמר הסיכור. לא מצא, לא מצא.
אז איפה הוא יודע איפה זו שאלה?
אז יש, בוא, אז אתה צודק שזו שאלה איך יודעים, מה זה השתדלות ומה זה מעבר לזה, אבל אנחנו ננסה לתת תשובה, רק בואו נראה את הדברים קצת יותר פנימה. במה תלויה יציאה ממצרים? גדלות מוחין. איך משיגים גדלות מוחין? ביציאה מן המיצר במסירות נפש, כמו שאנחנו ראינו את משה רבינו. משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו בוא אל פרעה, ואנחנו מתחילים לתת את התשובה קצת יותר להתקדם איתה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו בוא אל פרעה, אז יש תיאור בזוהר הקדוש, כשהקדוש ברוך הוא לא סתם אומר לו בוא אל פרעה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו בוא אל פרעה משום שמשה רבינו פחד לבוא אל פרעה. עד אותו זמן הוא פגש עד המכות האלה, שלושת המכות הבאות בפרשת בו, שזה מכת הרבה חושך ובחורות, משה רבינו נגלה אל פרעה ליד היור בחוץ, מחוץ לארמון. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו בוא אל פרעה, מפרש הזוהר הקדוש ומפרשים אחרים, בוא אל פרעה הביתה, כמו שכתוב פה, אלא דעי לקוצה בריחו עידרים בתר עידרים, חדרים אחרי חדרים, לגבי תנין אחד העילאת עקיפה, אצל תנין עליון אחד, עליון ותקיף, וכמה דרגים משקל של ימיני, ומה נהיו? רזה זה התנין הגדול. קיצור, להיכנס אל הארמון של המפלצת, שנראה כמו מפלצת, זה פרעה. שרבנו פחד. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, אני איתך, אני אקח אותך. יש תיאורים עוד יותר מפחידים במדרשים, שפרעה הקיף את עצמו בכישופים ובחיות רעות, חיות טורפות, חיות טרף, ובשומרים עזי נפש הורגים כל מי שמתקרב אליו, וכו' וכו' וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הכל דמיונות, באותו מיד, וכשאתה איתי, אין לך ממה לפחד. פשט של המדרש, פשט. הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, אם אני איתך, אין לך מה לפחד. בוא, אני מכניס לך לאן שצריך. לאן שאתה הולך, אם אני איתך, אין לי מה לפחד, זה הכל דמיונות. כל החיות וכל הכישופים וכל המפלצות, זה הכל, אנחנו לפעמים קצת כמו ילדים, יש לנו גם כל מיני פחדים, נכון? יש כל מיני פחדים, אדם פחד מהלא ידוע. אדם פחד... תלוי בנו, אתה מעלה נקודה נכונה וחשובה. כשמשה רבינו פוחד להחזיק את הנחש, את המטה שהפך לנחש, והשליחי הוא ארצה ויהי לנחש וינוס משה מפניו, ככה כתוב, נכון? וינוס. מה זה? אז מה זה? הפחד של משה היה ממה? הוא פחד מנחשים? הוא ראה שזה מקל שהפך לנחש. לא פחד מנחשים. משה רבנו היה במדבר, היה בשבי, היה יהודי קשוח. הוא פחד להידבק מהמידות של הנחש. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, איך זה נבוא? תחזיק רק בקצה, זה כבר אני מסדר את הכל. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא, גם שהוא מבקש להיכנס לפרעה, זה לא שמשה רבינו פחד מהמפלצת. פחד מהמפלצת, הוא פחד להידבק מהמידות של פרעה. הוא פחד שמה, שיורדים אל תוך מקום כל כך נמוך, שמה משהו מהמידות הרעות של הקליפה, של הרצון לקבל לעצמו הכי הכי קשה שיש, של התאוותן הבלתי נלאה שנקרא פרעה, משהו ידבק במשה. כל זה שזה היה בחוץ, לא אצלו בבית, אצל פרעה בבית, זה דבר אחד. אני פוגש אדם מחוץ לפאב, ואני אומר לו בוא תשבר שיעור תורה, זה דבר אחד. אני נכנס לפאב, בשביל להוציא מישהו משם לשיעור תורה, זה סיפור אחר לגמרי. אתה עלול להידבק במידותיו. הוא יגיד לך בוא כוסית אחת. כוסית אחת, שב אני בא איתך. טוב, כוסית אחת, אומר רבי, שתית כוסית, אתה לא רוצה לשטוף אותה עם בירה? אני גם איזה סביב בירה. אופה, אתה כבר שם. אתה כבר בפאב. משה רבנו פחד מהעידרים בתר עידרים, מהחדרים אחרי חדרים שהוא נמצא שם. הוא הולך חדר אחד, ועוד חדר אחד, ועוד חדר אחד, עוד צעד, ועוד צעד, אל תוך מעול הקליפה. שאלה שאתה נשאר. זו השאלה. אומר לו, הקב"ה ברוך הוא, בוא תלמד כלל. אתה רוצה להיכנס ולצאת ממצב מסוכן, רוחנית, תן לי יד. תן לי יד, אין לך, אין, לא תהיה לך בעיה. אתה לא נותן יד, אתה הולך לבד, אני אחזיר אותו בתשובה. קוראים את המשפט הזה, אני אחזיר אותו בתשובה. אתה מקריא, זה נפילה. אין אני. אתה לא יכול. לבד אתה לא יכול. וזה תלוי במידה של מסירות נפש. כי כשאדם מגלה את מידת מסירות הנפש שלו, אז הכלים שהוא מקבל הם לאין ארוך יותר גדולים ממה שהיו לו בדרך כלל, קודם לכם. וכמו נר, תשלם נר, הנר דולג, 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 מגיע לקצה, עכשיו רגע לפני שהוא נכבה, פתאום אתה רואה את הלהבה עולה. זה פילי פלאות, רואים את זה בחוש, כל אחד יכול לראות, לנסות לראות את זה, בחוש. אלישע, שהוא הולך עם אליהו הנביא, באותו יום גדול שאליהו מסתלק בסוף היום בסערה השמיימה. אלישע, שואל אותו אליהו, מה אתה רוצה? אומר לו אלישע, והנה פשתיים מרוחך עליי. אני רוצה פשתיים מרוחך עליי. איך זה יכול להיות שפשתיים? איך אליהו יכול לתת? אלא הרי ברגע ההסתלקות של הנשמה, כשהנשמה עולה, יש גילוי עוד יותר גדול של כוח והעוצמות שהיו לה קודם. אומר אליהו, אומר אלישע לאליהו, אני רוצה את הגילוי הזה, אני רוצה לקבל. והנה פי שניים ברוך. יוסף, עד שהוא לא רג את מסירות הנפש של האחים על בנימין, לא התגלה אליהם. למה? הוא ידע שאם הם לא מגלים את נקודת מסירות הנפש, הם לעולם לא יצטרכו לצאת ממצרים. אז הוא לא היה מוריד אותם למצרים. הוא לא היה אומר להם, תבואו כולכם, תשארו פה, תן לכם את ארץ גושן, אם הוא יודע שהם לא יכולים לצאת ממצרים. אם אין גילוי של נקודת מסירות הנפש, אתה חייב גילוי של מסירות נפש. מסירות נפש זה לצייר מטרה יותר נעלה, יותר גדולה, ממה שאתה רוצה כרגע. אדם רוצה לחיות. מה זה מסירות נפש? שהוא מוכן למסור את נפשו בעבור משהו יותר גדול מהחיים שלו. קראתי את הדוגמה הכי קיצונית. זה לא אותו הסוגן, לא כמו הערבים, אלא הישמעאלים הרשעים האלה, השפלים. הם מוסרים את הנפש בשביל למות, לא בשביל לחיות. זה הפוך לגמרי כלום. מוסרי נפש בעם ישראל, הם מוסרים נפש בשביל לחיות, לא בשביל למות. וכשאנחנו מוסרים נפש, אתם שתהיו בויים כולם, מוסרים נפש, באים לשיעור שעות כאלה וזה, זה סוג של מסירות נפש, למה? כי עכשיו הטבע אומר אני רוצה לישון, זה הטבע. הטבע אומר אני רוצה לישון, תעזובתי במנוחה, בבית, חימום, נחמד, רקדן, אבל נקודת מסירות הנפש אומרת לא, אנחנו נבוא עכשיו ללמוד, וזה יותר נעלה ממה שכרגע הדברים שלי, המקום שהדברים שלי מושכים אותי אליו. מילה וקורבן פסח, שתי מצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל בזמן יציאת מצרים, ממש ימים לפני יציאת מצרים. עם שלם הולך לצאת ממצרים, אין לו מרכבות ואין לו מטופים ואין לו רכבות ואין לו מכוניות ואין לו אמצעי תחבורה, הולכים ברגל. מה הדבר הכי לא הגיוני לעשות?
ניתוח.
לעשות מילה. הכי לא הגיוני. אין משהו יותר לא הגיוני מזה. אתה אומר לעם שלם שצריך עכשיו לצעוד קילומטרים במהירות, בחיפזון, בגהילו. עם ציודים. עם כל מה שהם יוצאים איתו ממצרים. אתה אומר לו, אתם צריכים לצאת ממצרים במהירות, בחיפזון. מעליכם על רגליכם, מותניכם חגורים, ממש תיאור של יציאה חפוזה, סיירת מטכ"ל אתה צריך להיות. לפני המבצע, בואו נלך לעשות ניתוח. זה לא הגיוני. זה נקודת מסירות הנפש. אני שומע לקב"ה ברוך הוא במקום שההיגיון נגמר בו. זה דבר קורבן הפסח. מה יש לעשות קורבן הפסח? אתה צריך לצאת ממצרים, עכשיו זה זמן לעשות מנגן. לשבת, חבורות, בחבורה, לשבת לאכול, לסבוע, לעשות כל הטקס הזה, זה עכשיו הזמן. בוא נעשה כשנגיע לארץ ישראל נעשה. לא, עכשיו אתה תשב, תעשה, אתה תגלה את נקודת מסירות הנפש, אתה תגלה שהאמונה שלך בקדוש ברוך הוא יותר חזקה מהפחדים שלך, יותר חזקה מהדחפים שלך, יותר חזקה מהשכל שלך, יותר חזקה מהרציונל האנליטי שאומר ככה, ויש הקדוש ברוך הוא שאומר אחרת, אתה תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה נקודת מסירות הנפש, כי הקדוש ברוך הוא אצלי יותר גדול מהכל, גם מהפרעו שלי. גם מהנקודה שאומרת, אתה יותר חכם, אתה מבין, זה לא הגיוני. זה לא יכול להיות. גם מהנקודה הזו, נחשון בן עמינדב, שהוא מוסר את הנפש וקופץ לים, לים סוף, היה מבקע. למה רק כנחשון קופץ היה מבקע? כי נחשון מגלה את נקודת מסירות הנפש. ואז הוא מסוגל להיות נחשון. להקטין את הנחש לנחש קטון, זה נחשון. כמו גן גנון, כמו פעות, פעותון, זה עושה, בעברית, הסיונות, חמורון זה חמור קטן, כן? זה מקטין. נחשון זה נחש קטן, זה מקטין את הנחש. נחשון, אין הכי נעמי, נחשון. רצון החיים זה הכוח הכי חזק באדם. אם אדם מסוגל לגלות כוח יותר חזק מהרצון לחיות, זה נקרא מסירות הנפש ברמה הכי גבוהה שלה. עכשיו, זה לא חייב להיות שאדם מוכן למות בשביל זה. לפעמים למות זה שאתה מאוד מאוד צמא, מאוד מאוד צמא. עכשיו מביאים לך חלב ואכלת בשר לפני 3 שעות. אם אתה לא הולנדי, זה מסוג של מסירות נפש. אני אומר, למרות שאני מאוד מאוד רוצה, ואני מאוד מאוד זקוק, ואני מאוד מאוד מאוד, אבל יש, אתה יודע שברוך הוא שאמר, אני לא יכול לשתות, אז אני לא שותה. לפעמים מסירות נפש, שאתה יושב בחברה, והחבורה עושה מעשה לא ראוי, ואתה פורש, אתה קם ואומר, חבר'ה, זה לא מקובל עליי, וקם והולך. איזה כוח צריך לגלות בזה? איזה עוצמות? אני לא מדבר אצל נערים, נערות, בגילאי ההתבגרות, שזה שם זה נקודת מסירות הנפש שמתגלית ברגע כזה, זה האדם שמסוגל לעשות את זה, הוא מנהיג בפוטנציה, מנהיג גדול. מסוגל לקום נגד לחץ חברתי, זה מסירות נפש. כולם עושים. תירוץ הכי טוב שיש, כולם עושים. לא, לא, אין דבר כזה. אנחנו צריכים בסופו של דבר, בסופו של יום, כשאנחנו מתמודדים מול פרעה שאומר מי זה השם, שאלת פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו? תראה לי מי אתה, על מה אתה מדבר? מי השם? תוכיח. מה העבודה הזאת לכם? מה העבודה הזאת לכם? מה אתה... אתה בסדר, במאה ה-21 לא מדליק אור שבת, מה זה עבודה? זה עבודה זה לחיצה והמתק, זה עוד מעט במחשבה אפשרי להדליק אור. אתה עוד שם בפרה-היסטוריה שהיו מדליקים אבנים, אני גם פעמים שמעתי את הדבר הזה, פעם זה הייתה עבודה, היו מדליקים אבנים, זה הייתה פרחה, היום אתה מדליק גפרור. מה העבודה הזאת לכם? זה פרעה. פרעה לא מבין את כל מה שדיברנו עכשיו, ואנחנו מסיימים מיד, כי אני ער, אני בניגוד לעצמי, אני ער לעייפות של כולם. אז זהו, אני מיד מסיימים.
לא, הוא ער. כמו שהוא
הוציא
אותנו
ממצרים,
כל יום
ביום. משה זה הכוח שלנו, הכוח שהקדוש ברוך הוא נשא בנו, לשחק אלוקים לפרעה. ללמד את פרעה שיש רק אלוקים אחד בשמיים. זה הכוח. זה משה. היכולת שלנו בסופו של דבר במציאות, או אנחנו חושבים ש שירות נפש זה ללכת נגד הטבע. זה נכון. אבל אם לא היה בכוחנו את הכוח הזה של, בכוחנו, את הכוח הזה של משה, אין לנו שום סיכוי ולו קלוש מול היצר. הוא פי כמה יותר מתוחכם, הוא מלך זקן. מלך זקן, הוא מרגע בריאתנו, מרגע לידתנו, הוא כבר איתנו, ויצר אותו מצטרף רק בגיל 13 או בגיל 12 אצל בנות, ויצר הרע ותיק ממנו ב-12-13 שנה, לפי ימים, הוא יצא חזק מאיתנו. אם אין הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אין לנו סיכוי להתמודד איתו. אנחנו חייבים להבין את הנקודה הכי בסיסית הזו, שהיא הכוח הזה של משה, שהוא מגלה בתוכנו, הוא מוציא אותנו ממצרים. כמו שמשה קיבל את הסיוע של הקדוש ברוך הוא ולימד אותנו, שכשהקדוש ברוך הוא אומר לו בוא אל פרעה, אז הוא יכול להתמודד, ואין שום כוח בעולם חוץ מהכוח של הקדוש ברוך הוא, ולכן כשאדם מבין את זה, אז אין שום כוח שיכול להכניס אותו לחרדות, להכניס אותו לדאגות מיותרות, להכניס אותו לדיכאונות, אין שום כוח בעולם, כי כשאדם מחזיק ביד של הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, מה זה מחזיק ביד? אין הקדוש ברוך הוא ידיים. כשאדם מחזיק ביד של הקדוש ברוך הוא, הכוונה זה שאדם אומר, אני מאמין באמונה שלמה ומוכן למסור את נפשי, לאו דווקא למות, במובן הפשוט. למסור את נפשי, זה בדיוק כמו דוגמאות של אדם. אני מוכן למסור את נפשי על האמונה הזו, שהקדוש ברוך הוא השליט היחיד בעולם. וכיוון שכך, שום דבר לא מדאיג אותי. אני לא שענן עזוי מרחף בעננים. אני חייב בהשתדלות. אני חייב בסוף לעשות ברגליים את היציאה ממצרים. אני חייב בסוף לעשות את הפעולות, לחגור את המותניים ולשים דם על המשקוף. יש פעולות שצריך לעשות, אדם צריך לעשות. אבל אחרי שהוא עשה, ופה מיד אני מתייחס גם לשאלה של יעקב, אחרי שהוא עשה הוא צריך לדעת שזה הקדוש ברוך הוא. העולם אומר תוכיח לי שיש הקדוש ברוך הוא. חסידים אומרים תוכיח שיש עולם. תוכיח שיש עולם. הידיעה, האמונה שיש הקדוש ברוך הוא יותר חזקה מהשליה שיש עולם. זה אצל חסידים. אצל מיכאל מרוז'ין. אתם רואים את הנכד שלו שומע את הרוז'ינר אומר לחסידים שלו שאני אלוקות, אומר לחסידים שלו. והנכד, שעד עצמו זה ילד חכם, לא ניגש אל הרוז'ינר, ממשש לו את היד, אומר סבא, אבל זה בשר. אז הרוז'ינר אמר לו משפט שנחרט לעולמי העולמים בחסידות. אמר לו, כשאתה ממשש בשר, אתה מרגיש בשר. תלוי. יכולת לחפש את האלוקות, את הנשמה שלי. אתה מוצא את הנשמה. אתה מחפש בשר, אתה מוצא בשר. השאלה מה אתה מחפש בעולם. אם אתה מחפש את הקדוש ברוך הוא בעולם, תמצא את הקדוש ברוך הוא בעולם. אם אתה מחפש את העולם, תמצא את העולם. תמצא בשר. ההשתדלות שאנחנו חייבים לעשות היא בעצמה, היא בהחלט דבר לא פשוט להבנה, משום שמצד אחד חייבים השתדלות. שום דבר לא יותר בלי השתדלות. מצד שני, שואל יעקב פה בצדק. כן, אבל איך אני אדע שאני לא מגזים בהשתדלות? לא אני חשבתי השאלה שלך.
כן, כן, ברור.
איך אני אדע שאני לא מגזים? איך אני אדע מתי ההשתדלות שלי עברה את הגבול? אז בכל תחום, התורה, אם זה לא התורה שבסתם, זה התורה שבעל פה, נותנת לך כיוון. לעולם יש שלוש אדם שעותיו, שלוש שעות עבודה. הגזמת 4 שעות. בכלל, עבודה זה דבר חשוב מאוד. כל רבותינו, תנאים, היו כולם בעלי מלאכה. אבל הם ידעו שעבודה, בסופו של דבר, זו כללה. האדם הראשון כולל, בזעת הפך תאכל לחם. זה כללה שאדם כולל. איפה מצאנו מצווה להרבות בכללה? אין ברירה. חדש ברוך הוא, סיבה עלינו לעבוד, אנחנו עובדים. אבל יש מצווה להרבות בזה? לא. בימינו, יש סיבה שאדם יעבוד 10, 11, 12 שעות, 14 שעות, 16 שעות ביום? זה לא אני אומר, אבל גדולים ממני בהרבה אומרים שזה גילוי בוטה של חוסר בביטחון בהשם. גילוי בוטה. אתה בהדיה אומר, אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה, בשביל אתה עובד 15 שעות. לא, אתה מאמין שאם אתה תעבוד עוד, אתה תייצר יותר פרנסה. ואתה תמצא את זה גם הוכחות. תראה את המאזנים, תראה את התלוש מסורת, תראה, הנה, הנה הוכחות. ההגזמה, השאלה איפה אתה מגזים, היא לא מבחן סובייקטיבי של האדם. יש כללים בכל דבר. שאין כמה אדם צריך להיות עם שתו, כמה אדם צריך להיות בעבודה, כמה אדם צריך להיות, כמה דקה הוא צריך לתת. יש בכל דבר כללים. ואם אתה הולך לפי הכללים, לפי הוראות התורה... זה שאלה של אמונה. האם אתה מאמין שהוא זרוק פרום העבודה, או שאולי הוא יכבד אותך יותר על זה שיש לך עקרונות, ויש לך דברים יותר חשובים מדברים אחרים? יש כאלה נתקלתי לאחרונה אפילו באיזשהו מקום עבודה מאוד אקסקלוסיבי, שהוא מכריח את העובדים שלו, ומכריח במרכאות, לתת יחד למשחקי כדורגל. הוא אומר, אותה היום יש משחק בשעה 5, כולם בשלוש בבית, עולים על הביגוד הנכון לפי הצבע של הקבוצה, ובחמש אנחנו נפגשים במשחק, והוא קנה להם את הכרטיסים. יש גם מקומות עבודה כאלה. מה, הוא טיפש? הוא לא היה מעדיף שהם יושבו עוד 3 שעות, 4 שעות בעסק ויעבדו? לא, הוא רק מבין שאם הוא ייתן שעות של נקרא, ככה הוא חושב שהכדורגל זה בונה נניח גיבוש ומשחרר אותם, מבדר את רוחם ואת מחשבתם ומאפשר להם לחזור למחורת עם כוחות מחודשים, ככה הוא חושב. אז הוא מאפשר להם, הוא מספיד כסף בהדיה והכיס כדי לאפשר להם את החופש הזה. עכשיו תארו לכם שהיו באים אותם חבורה ואומרים לו, תשמע, כל משחק כדורגל אנחנו רוצים ללכת לשיעור. אכפת לו? לא אכפת לו, במי זה תלוי? בהם. תבוא תגיד, אני אעשה את השיעור. אם אתה מספק לו את התפוקה שאתה צריך לתת בארבע שעות, כי אתה לא מדבר בטלפונים כי זה גזר זמן, ואתה לא עושה שום דבר אחר חוץ מלעבוד בזמן שאתה עובד. למה אני צריך לעבוד 12 שעות אם אני יכול לעשות את זה ב-6? לא צריך. ולמה לא יכול לעשות תנאי לראש על הדבר הזה? וזה נכון לגבי כל דבר. בכל דבר האדם יכול לראות בעצמו איפה הוא עבר את גבוד ההשתדלות, איפה הוא מרגיש שזה תלוי בו. ברגע שהוא מרגיש שזה תלוי בו, מתגלה פרו. קטנצ'יק, אמה? אבל אמה, גם רוחב, מבוסס, הוא מתבסס בנפש. מה אתה צריך לעשות? לקחת את הפרו הזה וללמד אותו. תשמע טוב, יש אלוקים אחד, לא אתה אלוקים ולא שכמותך והיאור וזה, זה הכל בלוף, אני לא מכיר. ועם זה להתקדם.
אני רציתי להגיד בחזית העניין, אתה אומר, ששמים לך דירה במחיר של 2 מיליון שקל, ועשו עכשיו בסופרמרקט הולך ומתיישב, כל רגע ורגע, כל יום מפעילים עליך מיסים. אז אין לך בריאה, אם יש לך איזה סיסטם, שהפרוע הזה עובד, אתה תגיד לי עכשיו, אני אומר, אתה עושה, אתה עושה כרה מכפעם הרצפה הייתה,
אם החברה לא הייתה צרכנית כזו של מותרות, ממילא המחירים לא היו עולים, וממילא לא הייתה צריך לעבוד. זאת אומרת, זה קשור אחד לשני, זה קשור לנקודת מסירות הנפש. איפה אתה קובע שיש דברים יותר חשובים מהאני שלך? אם התורה הייתה המותרות, תראו לעצמכם עולם שבו לימוד תורה זה מותרות. זאת אומרת, האדם מתאבה אליו, רוצה אותו ומוכן להשקיע בו. אז המחיר של היוגורט לא היה עולה. למה נושא של היוגורט עולה? כי אנשים צורכים את היוגורטים המיוחדים האלה. לא זוכר איך קוראים לזה. לא, מילקי, את המילקי. למה המחיר של המילקי עולה?
בגרמניה
הוא יורד. כן, בגרמניה לא צורכים אותו. פה צורכים אותו הרבה, המחיר עולה. אל תצרוך מילקי. חודשיים, לא היו צורכים מילקי, המחיר היה צולל, לא יורד. אנחנו יוצרים את הביקוש, אנחנו מניעים את הגלגל שמשעבד אותנו. זה בדיוק ככה היה במצרים. בדיוק ככה היה במצרים. מצרים זה הייתה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. איך פרעה שיעבד אותם? נתן להם להיכנס תוך הגלגל. תעשו 600 לבנים ביום, עכשיו הנורמה 600 לבנים. בחותיים מצא איזה טריק להגדיל את זה לאלף לבנים ביום את המכסה. הנורמה הופכה להיות אלף לבנים. מי לא מאחר לעשות אלף לבנים? מי ביקש לך לעשות אלף לבנים? מה זה, זה לימוד משניות? צריך להרבות בזה? רצו מילקי. שם רבוע, אל תעצר את ה... אל תבנה את ה... אל תניע גלגל גדול. לא צריך לסחום על הגל גלגל גדול. סמצם, אני עושה תורה. אני מקור לעשות אלף לבנים, אני עושה היום 400. ואני רוצה עכשיו בעת הזמן ללמוד תורה. אז מה, היה, מה הייתה הופך להיות הנורמה במצרים? 400 לבנים. לא סוף העולם.
אבל זה גזירה של
פרעה,
זה לא שהיה
רצון... הגזירה, אתה צריך להבין מי זה פרעה ומה הגזירה ולקרוא את המדרש.
התינוקות
לטיץ, מה... ולראות את המדרש שם. זה התינוקות לטיץ ברוחניות, זה לקחת את הילדים, לזרוק כאן לבתי ספר, לבתי ספר שלא מלמדים בהם תורה, שמלמדים אותם להיות עבדים, שמלמדים אותם שהדבר הכי חשוב זה הישגיות, שמלמדים אותם... שמלמדים אותם שהדבר הכי חשוב זה להצליח בחיים. מה זה להצליח בחיים? להיות עשיר.
זה מייפונים בגיל 6, אייפונים,
קוצר
רוח מעבודה קשה.
זה, תסלח לי, זה קוצר רוח מעבודה קשה. קוצר רוח מעבודה קשה, וכשאומרים שהתינוקות של בני ישראל הושלכו אל תוך היסודות של הבניין, אפשר להבין את המדרש כפשוטו. ויש גם מנדמה כזה, שהם עונו וכו'. אבל אני לא מכיר אף חכם, שאם היה יוצא מגי הריגה כזה, ממקום תופת שכזה, בכל בעיה קטנה, הכי קטנה שהוא היה נתקל בדרכו אל הארץ, אל הארץ המובטחת, הוא היה אומר, ניתנה ראש ונשוב המצרים. זכרנו את הדגה, את האבטיחים, ואת השומים. אני לא מכיר עם כזה.
80%
לא עלו. זה בדיוק היה נותנת, שזה כנראה לא היו שזרקו את הילדים פיזית אל היסודות של הבניין. לכוונה זה שהם בנו את הבניינים של מצרים, את הפיתום ואת הרמסס, את כל מה שמתרצק כל הזמן מול העיניים שלנו. לא, זה לא מחזיק מעמד, לא מהגדג'טים שלא מחזיקים מעמד אפילו 3-4 חודשים, כל פעם משהו חדש, ולא מהזוגיות שלא מחזיקה מעמד אפילו יומיים לפעמים, ולא מכל מיני דברים שמתפוררים לנו מול העיניים בו. רמסס, שוקעים, פיתום ורמסס. ברור. הדבר, התכלית היא, אבל בסופו של דבר זה בדיוק אולי הנקודה, ובזה אני רוצה לסיים. זה טוב שזה יתעורר. זו בדיוק הנקודה. הנקודה היא שאנחנו, הפרעה משעבד אותנו. הוא משעבד אותנו. הוא משעבד אותנו על ימין ועל שמאל. הוא מכריח אותנו בכל מיני פיתויים, לא במכות. לא מרביץ לאף אחד. הוא מכריח בכל מיני פיתויים. לייצר כל יום יותר לבנים. לא רוצה. אז יהיה בלי מילקי. תעצור פה, תעשה פחות לבנים. יהיה לך את הזמן ללמוד תורה. שים את התורה בראש מעייניך, תגלה מסירות נפש על התורה, על מעשים טובים, אז ממילא הזמן שלך יהיה יותר בתורה ומעשים טובים, ממילא תהיה פחות שועבד לפרעה. פחות לבנים, פחות בעיות, פחות צרות, פחות מיצרים. זה גדלות למוחי. יהי רצון שכמו שאני אומר את זה, גם האוזניים שלי ישנו, גם אני אקיים את זה. תזכה לגלית משיח, תזכה לגלית בית המקדש, מורה בימינו, אמן. רבי חנניה מן הקשיא.